כולם, ברוכים הבאים לפרק נוסף של טכנולוגיית שקלים.
שלום לכולם, איזה כיף.
שלום לכולם, ממש.
שלום, שלום.
אז כרגיל נמצאים פה עומר ואור, ואורך הכבוד שלנו באמת זה רומא דיזינגוף, מנכ"ל מייסד של רגולציה.
הלו רומא.
תן איזה...
תודה שהזמנתם, כיף להיות פה.
אז רומא באמת, אני חושב שהוא בן אדם שהכי מבין ברגולציה ישראלית. הוא כנראה ה-go-to של כל יזם בתחילת דרכו. אני חושב ששנינו נפגשנו איתו מאוד מאוד במקרה בתחילת דרכנו. תן לרומא גם להציג את עצמו קצת בקרוב.
רומא, ספר לנו, ממי אנחנו יושבים?
אז העיסוק שלנו הוא רגולציה. אנחנו חברת ייעוץ, התפקיד שלנו במערכה זה לגרום לחברות פינטק לעבוד בצורה שהן שרתת את ההנחיות. אז אנחנו חיים באיזושהי מציאות שבו החקיקה נכתבה בתקופות אחרות, בגופים אחרים, היא לא בהכרח מתחשבת בטכנולוגיה, היא לא בהכרח יודעת לטפל בחדשנות. והחלק שלנו במערכה זה לעזור ליזמים בעצם לגשר לפער הזה של לקחת את ה... שוב, פה אנחנו ככה נפגשנו כשהיית ממש כל אחד ואחד ממכם בתחילת הדרך מזווית אחרת, אבל לקחת איזשהו רעיון שלפעמים הוא מאוד מאוד מגובש ואולי זה כבר חברה עובדת, או משהו מאוד מאוד רעיוני ונגרום לה, שוב, מאז זה לצלוח את האירוע הזה שנקרא רגולציה, שזה כולל להביא את הרישיון מול הרשויות מקצה לקצה, לבנות תהליכי עבודה, ובאופן כללי המקצוע שלנו הוא ציות, בסדר, compliance. הציות הוא נולד מהפער הזה של חקיקה שהיא נמצאת איפשהו, שהיא מאוד מאוד תיאורטית, היא לא מטפלת בהכרח במקרים מאוד מאוד ספציפיים, אבל היום יום הוא demanding, הוא כזה שהגופים צריכים להתמודד עם בעיות אמיתיות, והחלק שלנו במערכה זה להפוך את החיים שלנו קצת יותר קלים.
כאילו רומא ורגולציה הם כאילו קוסמים.
כן.
אתה כאילו בא אליהם עם רעיון, אתה בא אליהם עם רעיון, אוקיי, זה מה שאני רוצה לעשות, והחברה עוזרת לנו כאילו ליזמים בעצם למצוא את הפריימורק הנכון, המתאים, שבו הם יכולים לעבוד מול החוק, נכון? אתה יודע, מן הסתם לא כל חברה, חברות כאילו פינטק בעיקר, נכון? חברות תשלומים, חברות אשראי, חברות... איזה סוגי חברות?
אז שוב, כל הלקוחות שלנו זה לקוחות, אנחנו קוראים לזה מרושיינים, או מחזיקות ברישיון או בדרך לרישיון. התחומים שאנחנו מתמחים בהם זה עולם התשלומים, עולם המימון הרחב, עולם האשראי, חברות קריפטו למיניהם ומסביב. זה בהכרח מהמקומות האלה. אז אנחנו, אתה קורא לזה מגשימים חלומות, היום יום שלנו הוא יותר, את זה כנראה אתה לא יכול לעשות, ואת זה אתה לא יכול לעשות, ופה בוא נעשה התאמות ובוא נזיז, אבל אנחנו מחפשים, אנחנו באמת, באמת, באמת מחפשים את המסלול עם החיכוך המינימלי, בסדר, מאיזשהו רעיון שהוא מתחבר, שהוא יכול להיות גם מהפכני וגם מאוד מעניין, עם המפגש שלו, עם המציאות, עם הגופים הפיננסיים שנמצאים פה, עם הרגולציה, הפערים המאוד מאוד גדולים האלה, בין לפעמים שהוא איזשהו חזון של יזם, יפה ככל שיהיה על הנייר, לאיזשהו משהו שהוא הרבה יותר פרקטי, שגם רגולטורים יכולים להתחבר עליו, שהוא יכול גם לפתוח חשבונות, יש המון המון שיח עם מערכת יחסים, עם מערכת הפיננסית המסורתית, שהם מאוד מאוד צריכים לשתף פעולה בסוף. אז אנחנו מנסים לגרום לזה לקרות, לגשר מאוד אל הפער הזה, והוא קיים, למצוא את הנתיב עם החיכוך המינימלי להגיע לאותו יעד.
מעולה. אני חושב שאנחנו גם... אולי לא, הוא גם מספר איך פגש את רומא, אבל שתדע שאתה היית בין האנשים הראשונים שבאנו עם חזון, ואתה מתחיל ואתה לא בטוח שזה בכלל אפשרי, אני חושב שהיית אחד הראשונים שאמר, אוקיי, זה פתיר ואפשרי, הנה כמה אופציות, שאני חושב שליזם בתחילת הדרך זה very reassuring, במיוחד בתחום נקרא לזה מפחיד כמו פינטק, שאתה לא יודע, אתה מתמודד עם גופים גדולים, שנים, הרבה חוקים, זה טוב לדעת. אז תספר לנו קצת איך נראית הסביבה בישראל היום, לעומת העבר, מה צריך להתייחס אליו, איך מתחילים?
אני רק אולי רגע לחדד את הנקודה הזאת של הוולידציה אולי. אז בסוף אנחנו מגיעים עוד מהמערכת הבנקאים, אני הבאתי שנים בקהל, קהל זה חלק מבנק דיסקונט, אנחנו אנשי קומפליינס, אנשי ציוד בבנקים, זה אנשים בדרך כלל הם מאוד מאוד נחמדים, אבל הם עם התשובות השליליות. של...
אולי גם תיגע רגע, מה זה compliance בכלל, מה זה ציות, כאילו מה ההגדרה שלך לדבר הזה?
אוקיי, אז בוא, אחד אחד.
יאללה.
אז בראש ובראשונה, ציות לצורך העניין, או compliance, איך שהמילה בעברית היא קצת פחות נשמעת יפה, זה בעצם מקצוע שהוא קיים בסקטורים עתירי רגולציה, מאוד בפיננסים, מאוד בפארמה, מאוד בתעשייה הביטחונית, בסייבר, שהתפקיד שלה זה לגשר על הפער הזה של איזושהי מציאות שהיא מציאות מסחרית, בסדר שבסופו של דבר יש עסק שזז עם הרבה מאוד, יכול להיות גם חברות גלובליות, עם הרבה מאוד שינויים והתפתחויות שחברה שחיה ומשתנה כל היום, איזושהי רגולציה שהיא נכתבה בתקופות אחרות במקום אחר, ו... לא בהכרח מתרגטת את אותם הרעיונות. והתפקיד של הציות הוא בעצם לגשר, בסדר? הציות לא מחליף את המחלקה המשפטית, בסדר? המחלקה המשפטית מאוד מאוד חשובה, היא משכה לעשות את מה שהיא עושה. התפקיד של הייעוץ המשפטי, זה לתת חוץ, הכלים שלהם, זה חוות דעת, זה חוזים, בסדר? זה לתת איזשהו ספקטרום משפטי, להגיד מה מותר ומה אסור. התפקיד של הציות, בסדר? המחלקה המשפטית מתעסקת במה? הציות מתעסק באיך, בסדר, אחרי שהמחלקה המשפטית לכאורה, בסדר, אנחנו מדברים רק על גופים יותר גדולים, עשתה את מה שהיא צריכה לעשות, בסדר, עכשיו מתחילים להתמודד עם האירוע הזה, מה אני עושה ביום יום. זה בדיוק הפער, בסדר, לבנות את התהליכים הפרקטיים. אז כלי העבודה של הציות זה מסמכי מדיניות, זה נעלי עבודה, זה אפיון של מערכות, בסדר, זה שיח שוטף עם הרגולטור, אתה משמש כמעין הנציג של הרגולטור בחברה, והפוך, בסדר, הנציג של החברה אצל הרגולטור. מאוד 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 מולטי-דיסציפלינרי, בסדר? פעם אחת ארגון ושיטות, כי אתה צריך לבנות תהליכי עבודה שמצד אחד אתה עובר ביקורת, ומצד שני בא אליך הגורם המסתני, אומר אני חייב את זה, הכוח דורש את זה, בוא תמצא לי פתרון. אז זה בעצם מפריזמה של גוף פיננסי אחד, ואנחנו בעשרות או מאות גופים פיננסיים. סופר כיף לנו שבאים יזמים עם רעיונות, וגם לנו יש את אפקט הוואו לפעמים, איך אף אחד לא עשה את זה עד היום, וזה החיבור שלנו. עומר מסתכל על זה שהיה לנו כיף כאילו לשמוע את זה כאילו עובד. אבל תחשבו רגע שאנחנו סופר פרגמטיים מתוך המערכת הפיננסית. אנחנו אלה שאמרנו לא הרבה פעמים, ואנחנו אמרנו וואל, זה גם רעיון טוב, גם יכול לעבוד, וגם יש לנו בעצם את הכלים לגרום לזה שוב מהפיזמה שלנו, לשכנע את מי שצריך לשכנע, ועובדה, מה, 5 שנים אחרי? באמת הצלחה גדולה, וזה באמת עובד.
5 שנים עם עומר.
אחד אחד, אתה רוצה לדבר קצת על זה? איך פגשת את רומא?
אני חושב שאני פגשתי, אנחנו כאילו מנסים לפצח, לעשות את הפיצוח הזה.
אני חושב שנה לפני.
שנה?
שנה לפני, כן.
מה פתאום, אנחנו התחלנו ב-2014.
וואו,
זמן טס. זמן טס, בטח, זמן טס. משהו כזה, כן, שהתחלנו להיות, התחלנו לגדול קצת. באמת, אז כאילו זה, אולי זה כאילו זה סגווי טוב, או כאילו זה גם מעבר טוב, כאילו עזרת לנו בעצם לנווט את הסביבה הרגולטורית בישראל בתור חברת תשלומים. מה, איך אתה מרגיש כאילו לגבי איך שהסביבה הרגולטורית בישראל, איך היא נראית? איך כאילו, אתה יודע, איך מנווטים אותה, איך לגשת אליה, לגשת לבד, להשתמש בעזרה, מה...
אז אני אחלק רגע, יש פה כמה וכמה שאלות.
תמיד.
אז פעם אחת, אני מאוד נזהר, כי אנחנו באמת מנסים להיות זהירים, אבל לפחות על הנייר, אנחנו בתור הזהב של הרגולציה בישראל. יש פה איזושהי הבנה, ויש פה באמת הרבה הרבה גורמים בתוך הממשלה שנרתמו לאירוע. גם משרד האוצר, גם היום רשות לניירות ערך, וגם כמובן בנק ישראל, בעיקר מחלקת התשלומים, שהיום שוב אנחנו מדברים על זה עוד לא קרה, זה הכל בדרך, תהליכים לוקחים זמן. אבל בעצם כל החלומות הרגולטוריים שלנו, שאנחנו נורא התלוננו שאנחנו פה מאוד מאחור, ואנחנו בפיגור, ואנחנו שנים אחרי מה שקורה ברצות באירופה, ברצות הברית, ואף אחד לא רוצה לעבוד פה, וכולם עוד בורחים. לכל הפחות, מבחינת התשתיות העתידיות, זה דברים שהם בתהליכים, שהם משתחררים לאט לאט, הגופים עוד לא עשו את המעברים האלה. כל זה קרה, אנחנו לכאורה, תוך שנה, שנה וחצי, כל החקיקה הזאת וכל הרגולציה החדשה הזאת אמורה להתכנס ולהבשיל, ואנחנו שוב מבחינת תשתיות לכל הפחות, החקיקה, היכולת לפעול, אנחנו אמורים ליישר קו. כמובן שיש עוד תהליכים, כמובן שהמערכת הבנקאית צריכה ליישר קו, כמובן שיהיה חיכוך, כמובן שיש מודלים עסקיים שאנחנו לא יודעים אם הם מחזיקים מים. אחד עוד לא עשה את זה בישראל, עם האתגרים הייחודיים מאוד ועם ההזדמנויות, יש פה הרבה גם הזדמנויות. אבל אנחנו במקום הרבה יותר טוב, אם הייתם שואלים אותי לפני שנתיים, האם יש מצב שזה יקרה, הייתי אומר לכם אין סיכוי, אז אנחנו במקום מאוד טוב, אנחנו מאוד מאוד מתקדמים, צריך גם לפרגן מאוד, גם לכל הגופים שבאמת הרימו את הכפפה, כאילו לכל הרגולטורים רלוונטיים, אבל יש פה איזושהי חובת הוכחה, זה עוד לא קרה, אנחנו בדרך.
מדהים, ממש כאילו טוב, גם מתיישר עם כל מה שאנחנו כאילו שומעים וכאילו לומדים מהסביבה.
כן, זה נראה שבאמת היה פה איזושהי מקפצה, אבל לפחות אנחנו באמת בדרך הנכונה. ושמחים גם לשמוע שזה נראה מחוץ לגופים האלה ככה.
אז יש פה, נוצרו פה, עכשיו רגע שאלת גם מה, אז נוצרו פה כל מיני, יש פה כמה רפורמות שהן גדולות באופן יחסי. אני לא אכנס יותר מדי לפרטים הטכניים, אבל יש פה רפורמה אחת שהיא רפורמה מאוד גדולה של רפורמת הרישוי בעצם. נכון, עד היום חברות התשלומים לכל הפחות, זה בעיקר, אנחנו מדברים הרבה פינטק, אבל זה מאוד מחולק, יש מישהו נותן פתרונות כאלה ואחרים לגופים פיננסיים, שזה יותר טכנולוגיה שעוטפת, זה יכול להיות רקטק, או שזה יכול להיות פתרון כזה או אחר, אז אנחנו לא מדברים על אלה, אנחנו מדברים על גופים שאשכרה נוגעים בכסף, או מאוד על גופים שהפעילות של עצמם, מחייבת.
זה נוגעים בכסף, זה כזה מה, זה payments,
זה מימון. זה lending, כל עולמות המימון השונים.
Lending זה כולל מה, זה buy now pay later, כרטיסי אשראי.
הכל זה.
אני לא יודע, זה סותר תמי.
אוקיי, אז אנחנו ברובד הראשון והמשמעותי ביותר, איפה הרגולטור מרגיש שיש צורך להתערב. בסוף הרגולטור הוא לא פה בשביל חברת הפין. בסדר, התפקיד שלו זה להגן על הציבור. הרגולטור מתחיל להיות מוטרד, הרגולטור מתחיל להיות מדינה, בסדר, זה בכל העולם, זה כשיש חשיפה לציבור, בסדר, כשיש לצורך העניין יזם או חברה שיכולה לייצר נזקים, שוב, שהציבור יכול להיפגע, מתי הרגולטור מרגיש שהוא צריך להגן על הציבור? אז פעם אחת, בעולם המימון, בסדר, זה תחת כותרת, יש עולם שלם של אשראי הוגן, מתי מותר ומתי אסור וכו', זה רובד אחד מאוד מאוד גדול. רובד שני זה עולם התשלומים המאוד מאוד רחב, אתה רוצה שהכסף יגיע למקום, שהציבור לא ייפגע. בסדר, אנחנו קוראים לזה בין היתר פיקוח יציבותי. בסדר, לוודא שהמערכות במקום, ששום דבר לא משתבש ועוד ועוד ועוד. לוודא שהאנשים שמנהלים את כל הפעילות הזאת הם אנשים ראויים, שיש להם את הכישורים, שיש להם את יכולת כלכלית ועוד ועוד. עולם הפרטיות והדאטה, בסדר, אנחנו מדברים הרבה על בנקאות פתוחה, אז נוגעים פה ליזמים, יד חופשית, לתוך המידע מאוד 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 רגיש, זה לא נוגעים פה בכסף עושה, אבל נותנים פה איזושהי נגישות למידע הכי רגיש שנמצא במערכת הבנקאית. גם פה, המדינה מרגישה שצריך להיות איזשהו תהליך של בדיקה. קנה על מערכות השלומים, קנה על עולם הקריפטו. המדינה רוצה לוודא שהיא נותנת לאזרחים שהם קודם כל. זאת הסיבה למה. תשתיות ראויות ומייצרת מערכת של אימון. בסדר? סוגיית האימון בגופים פיננסיים היא קריטית, היא קודם. אז אנחנו מדברים הרבה מאוד, אנחנו מדברים הרבה מאוד עם יזמים, אנחנו באים ואומרים, אוקיי, אחלה, בוא נעשה, תהיה לדבר על רישוי, הרשימה היא מאוד מאוד ארוכה. בסדר? ואנחנו לפעמים שואלים את עצמנו, למה? בסדר? למה אני צריך להיות גוף מרושיין? למה אני צריך להיות? למה? בסדר? יש כל מיני פתרונות, יש כל מיני מודלים, אולי אני צריך מודל אחר. בסדר? כי יש המון המון מודלים של שיתוף פעולה. זה קיים, מאוד מאוד פותח באירופה ובארצות הברית, במיוחד בארצות הברית שאתה סוג של רוכב, אתה נותן שירותים פיננסיים.
איזה שמות יש לרכיבה הזאת? יש לזה שם?
אז יש agency, זה השם הנפוץ, יש לזה כמה שמות. בסוף דובר, יש כל מיני מנגנונים של שיתוף פעולה, שבסופו של דבר יש גוף בדרך כלל, בארצות הברית לדוגמה זה בנק פדרלי, באירופה זה EOPI, EMI מרושיין, איזשהו מנגנון של שיתוף פעולה, ואז זה מסלול מהיר. תוך חודשים בודדים בדרך כלל, בסדר, אתה יכול לעשות POC.
נתחיל אליי משהו.
אז יש פה איזשהו, מאוד מאוד, כאילו מאוד מאוד חשוב להגיד את זה, וזה כאילו חשוב שיזמים יכירו את זה. מה חשוב בסטארט-אפ? מהירות, אתה רוצה לייצר POC, proof of concept, כמה שקל מהר, אתה רץ מ-seed ל-seed, אתה רוצה להראות אתה רוצה להראות התקדמות, אתה רוצה להשקיע להראות למשקיעים שלך, שהמוצר שלך עובד, שהוא אמיתי, של כוחות מתלהבים.
לא לבזבז את הזמן, כן, אתה רוצה בדיקת התכנות, כמה שאתה אומר.
נכון, וזה מסלול, מצד אחד, המסלול של שותפות כזאת או אחרת, שאתה רוכב כביכול לתשתיות של מישהו. בסדר, וזה?
זה קיים בארץ? יש, אנחנו יכולים לעשות את זה?
יש שותפי פעולה כאלה ואחרים, חברות כרטיסי אשראי, שוב, ברמה מסוימת זה עובד. יש יתרונות וחסרונות. בסדר, כמובן שהגוף הפיננסי הגדול הוא הקובע, אתה מאוד מאוד מוגבל, בסדר, אבל שאלה של, של יעדים, יש יעדים קצנים לצורך העניין, בטווח הקצר, אתה רוצה להראות engagement, אתה רוצה להילחם על הלידים, בסדר, אתה, זה מה שמעניין אותך, אתה רוצה לעשות להראות validation, והרבה פעמים זה המסלול המהיר, בסדר, להתקדם על.
איך אתה מרגיש שהמסלול המהיר הוא פה לעומת שער העולם?
לא, בכל יותר. יותר קל.
משמעותית אבל, או ש...
כן, יש תהליכים סדורים, יש גופים, יש בנקים שזה העבודה שלהם, יש להם מחלקה יהודית שעושה רק את זה, יש הבנה שזה חשוב, השיתוף פעולה הזה, גם כדי לקדם חדשנות, הגופים הפיננסיים הגדולים, הם מרוויחים מזה, הכל בסדר, זה לא בהתנדבות מן הסתם. כמובן שפה זה בחיתולים, אבל זה מודל סופר לגיטימי דרך אגב, והרבה פעמים אנחנו ממליצים גם לשלב, אני אסביר גם למה. זה רובד אחד בסטארט-אפים, הוא מאוד רלוונטי לפיננסי. רובד אחר, רובד אחר, אנחנו מדברים, יש מוד, איך מוד זה אותה חומה בצורה של מה להגן
על הנכסים,
על המבחן, מבחן תחרות. עכשיו, מה הפינטק רוצה לעשות? הוא רוצה לאתגר את הבנקים. אז המוד הזה של המערכת הבנקאית, בסדר, ביחס לפינטק, זה 50, 60, 70 שנה של רגולציה. רגולציה מייצרת אימון, רגולציה מייצרת סדר, היא מייצרת תהליכי עבודה סדורים, ועוד 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 ועוד, סליחה. עכשיו, זה בדיוק מה שחסר לפינטק פעם ראשונה, וזה בדיוק מה שמביא אותו לישיון, ברגע שאתה נכנס לתהליך רגולטורי, בסדר, ברגע שאתה מראה, שהצלחת, שאתה עובד במדינה, שוב, שיח לגל ישראל, אבל יכול להיות שזה תהליך בכמה
טריטוריות, כן?
כן. אז זה בדיוק הפאזל, זה השיקול. אז יזם זה מאוד מאוד תלוי במודל. יש מודלים, בסדר? מאוד מאוד, שבאופן יחסי קל לסגור שותפויות, אז כנראה שהמודל החכם ביותר זה איזשהו שילוב, בטווח קצר לעבוד, לשתף פעולה עם מישהו, וברקע לעבוד יותר ברגוע, מה שנקרא, לרישיון שלך. ואז אתה מנסה ליהנות משני עולמות.
לגמרי.
יש מקומות שזה לא מתאפשר, אז זה פאזל מאוד מסיום למודל העסקי.
לא, מעניין מאוד, כאילו, אתה יודע, לפתח מהות בעצמך, וכאילו, את ה... לזוז מהר, יש פה טרייד-אוף, כאילו, שלזוז מהר, לבחון את השוק, לפגוש את הלקוחות, להוכיח התכנות, לעומת כאילו הולכת ולהשקיע ברישיון, עבודה מול הרגולטור, להגיש את המסמכים מול הבנקים, כאילו זה heavy lifting.
חד משמעית. זה תמיד,
זה נראה של זמן בדיוק.
בסדר, זה אף פעם לא שבועות או ימין. מושגים של סטארט-אפ, אנחנו מדברים, רגע, זה יכול לראות כנצח.
זה קצת לרתום את העגל לפני הסוסים. אתה רוצה להוריד ולהראות שיש לך הוכחת נכונות לפני שאתה הולך לעשות את כל המעשה הרגולטורי ארוך טווח. כאילו, אם אתה...
אני חושב שמה שמאוד מאוד חשוב ליזמים, זה בשלב כמה שאתה מוקדם להבין שהם נכנסים לשדה מוקשים. בסדר? שדה מוקשים, שדה מוקשים.
וואו, 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 זה מדויק, זה, אתה יודע.
לחצת לנו פה, נראה לשנינו כאן.
למה לא אמרת לי את זה לפני 10 שנים שנפגשתנו, שאנחנו נכנסים לשדה מוקשים? נראה לי שזה די מדויק.
ורגע להבין, בסדר? מה גבולות גזרה, מה אפשר, מה סביר. השיח הזה, אנחנו ראינו הרבה מאוד יזמים, שוב, עם... כאילו, עושים התאמות, כאילו, אתה בסטארט-אפ צריך לזוז מהר, ולהתאים ולשנות. כמה שאתה מבין יותר, בהתחלה, את האתגרים, מה ראוי, ואיפה אתה עלול להיתקע, ככה יותר קל לך לזוז. אז חשוב מאוד לעשות ולידציה של רעיון שלך, שוב, עם יזם אחר, עם איש מקצוע, כל אחד לפי מה שנגיש לו, יכול מאוד מאוד לעזור בעתיד, כי זה תחום מאוד מאוד מיוחד, קצת שונה מ...
פעילות מסחרית אחרת. נכון. אוקיי, מעולה. אז אתה רוצה לספר לנו קצת על סוגי רישיונות שקיימים, סוגי מוצרים שאתה רואה לאחרונה, דברים שאתה עוזר להם קצת.
אז הרובד הראשון...
מה צריך, מתי, איפה?
אוקיי, אז נכון להיום הרגולטור המשמעותי שהוביל את הפיקוח על נותני שירותים פיננסיים, זה בעצם רשות שוק ההון, שזה בעצם רגולטור שגם מפקח על גופים, על גופי החיסכון הגדולים, בעצם על חברות ביטוח, על הגופים המוסדיים, בקובעם כגופים פיננסיים. התחום הזה, שוב, קיבל שם, אני לא אגיד שהוא היה ילד חולב, אבל החיבור שם לא היה טבעי במיוחד, לא מבחינת, זה שונה. בסדר? והרגולציה נבנתה בצורה שבה אם אתה לא בנק, אם אתה לא נופל תחת הגדרה ספציפית, ואתה מספק שירות פיננסי, מה שאמרנו, אתה נוגע בכספי לקוחות, אנחנו קוראים לזה. כשאתה נוגע, הכסף עובר דרכך, אתה יכול להשפיע. בסדר? אז אתה צריך להישאר מרשות שוק ההון. בסדר? פעם אחת זה ישאר מתן שירותים בנכס פיננסי, שירותים ללא רכיב מימון, ללא רכיב אשראי, ופעם שנייה זה בעצם מתן שירותי אשראי, שזה רישיונות בעולם המימון. תהליך של כמה שנים, נכון להיום יש כבר 1,000+ רישיונות, מתוכם הרוב הם גופים יותר מסורתיים.
1,000 חברות עם רישיון פה בישראל?
בסדר, אני לא על
המספר מפתיע.
מתוכם, שוב, כבודם במקום המונח, 500-600 צ'יינג'. בסדר, הגופים...
אז כל צ'יינג' יש לו רישיון, כל צ'יינג' ברחוב יש לו רישיון אישי.
כן, כן.
אז מה האחוזים לדעתך של פינטקים, סטארט-אפים?
פינטק, כמה עשרות בודדות.
כן, ברור. ובהקשר הזה באמת, כאילו, אז אלה החברות, כאילו כל חברה שנוגעת בכסף בצורה כזאת או אחרת, היא החברה שצריכה את הרישיון.
נכון, וזה פעם אחת תשלומים, או לקוחות, כל אחד עם המודל שלו, אז זה יכול להיות כל עולם, שוב, לא מאוד מפותח, אבל כל עולם הארנקים, כל עולם התשלומים הבינלאומיים, בסדר, גם מסביב לעובדים זרים, גם מסביב לישראלים, כל עולם הסליקה, כל עולם המאגדים, קריפטו נכנס שם בתוך הנכס הפיננסי, אז שירותים בדרך כלל לא מימון, כל עולם האשראי, חברות פי-טו-פי, הכל שם. הרפורמה בעצם, אז מה שקרה ברפורמה לצורך העניין, שנותני שירותי אשראי ימשיכו להיות מפוקחים על ידי רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון, וכל מי שעוסק בתשלומים ביחד עם רפורמת הבנקאות הפתוחה, עובדים לפיקוח של הרשות לניירות ערך, לטובת הדבר הזה הוקם גם צוות יהודי שהתפתח על כל הנושא הזה, אז הבנקאות הפתוחה כבר עובד, בסדר, יש כבר גופים מפוקחים, עכשיו 9 גופים עכשיו קיבלו רישיון, ואנחנו, ובעצם המעבר אמור לקרות ביוני הבא, והולך להיות שינוי די משמעותי, וכל מי שעוסק בתשלומים פעם אחד, כאילו בכל סוגי התשלומים, או שהוא מפוקח היום על ידי רשות שוק ההון, כמו גם גופים נוספים, שמסיבות כאלה ואחרות, או מהגדרות לא מפוקחים, עובדים לפיקוח, בסדר של רשות שוק ההון, פיתוח וחיסכון, זה נשאר משמעותי, נשאר לכאורה עם פיקוח יותר הדוק, בסדר ממה שהיה עד עכשיו, אז זה בעצם אמרנו, אשראי רשות שוק ההון, תשלומים ובנקאות פתוחה רשות לניירות ערך. בנוסף יש את בנק ישראל, בסדר? לבנק ישראל יש כמה כובעים, פעם אחת יש את הפיקוח על הבנקים, אנחנו שמים אותם בצד, מצד שני יש את מחלקת התשלומים, הם לא משמשים כרגולטור של הגופים עצמם, אלא ככזה שמפתח על מערכות התשלומים, על מערכת זהב, על שווה, על מערכת זהב, בעצם ומה שבנק ישראל מאוד מאוד מקדם, תחת, זה הצוות של המחלקה, האגף אני חושב, של עודד סלומי, זה בעצם נגישות, בעצם מאפשר לחברות, לגופים טכנולוגיים, לחברות פינטק שמקבלים רישיון בינתיים מרשות שוק ההון ובעתיד מרשות לניירות ערך, לעשות את הצעדים הנוספים ולהתחבר באופן ישיר למערכות התשלומים, כדי שיהיו כמה שיותר עצמאים וכמה שפחות תלויים במערכת הבנקאית. אז זה פחות או יותר מה שיקרה בשנתיים שלוש הקרובות, אנחנו מניחים ששם זה גם יתייצר.
אז בסך הכל אופטימיות, כאילו זה מה שאנחנו שומעים לך.
אנחנו מאוד אופטימיים, אנחנו באמת, אנחנו מרגישים שדברים זזים, אנחנו אומרים כאילו שיש שותפים גם בכל מקום, גם רשות שוק ההון, יש שם צוותים שעובדים, דברים מאוד 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 התקדמו בתקופה האחרונה, גם רגולטורים מאוד למדו.
All right.
אני חושב, אני מרגיש כאילו, מה שאחד הדברים שככה כאילו, אתה יודע, עולים, זה כאילו נשמע שכאילו רגולציה זה תחום מורכב, וכאילו, והוא כאילו בא רגולטור, או כאילו מה ש... או, אתה יודע, או הציות, גם תחום מורכב וגם בא כדי לשמור על הלקוחות, בוא נקרא לזה, משתמשים. אני חושב, אני כאילו טועה, האם אתה חושב, האם אנחנו חושבים בכלל שכאילו שהציות והקומפליינס בכלל בא להגן על החברה עצמה? זאת אומרת, חברה רוצה כאילו to practice compliance, והאם כאילו, אם בהסתכלות הזאת, האם כאילו, אתה יודע, האם התמאה של תהליכי ציות טובים יכולה לעזור מבחינת כאילו להגן על החברה, או אפילו עסק, פרוד, מה אתה חושב, כאילו, אתה חושב שהיום בתור יזם, זה משהו שכאילו צריך לגשת, באיזה גישה לגשת?
אז יש איזה סיפור מאוד יפה שאנחנו תמיד הדיון הזה עם היזמים הוא תמיד קורה, אז מה זה, מי זה יזם בתחילת הדרך, שוב, הפרופיט וכולם, כמובן, לא נפלא, אז איזה צוות כזה שיושב באיזה ויבור, ויש מסיבה כל שעתיים, ומה הם עושים שהם שיבים מתחיל פרוסנט, הם כותבים קוד, בסדר? וככה זה מתנהל. אבל מה הם עושים? לטובת הדיון, הם מקימים איזשהו שירות, שירות העברות כספים בינלאומי, מאוד מהיר, מאוד מעניין, זז, כסף זז, בצורה מושלם, בסדר? מהפכה. ובאמת לקוחות יכולים ליהנות, אבל הם פה, הם בתוך הווירות שניהם, הם לא עשו שום דבר לעניין. אבל כמו שאנשים יודעים לגשת לשירות שניהם, כאילו לאפליקציה שכל אחד יכול להוריד ולעשות בשימוש, בסדר? אז בדיוק באותה צורה, לצערנו, גם אנשים לא כך נחמדים יכולים לגשת, כי גם להם זה נוח מן הסתם. עכשיו, תמיד עולה השאלה, אם עכשיו היה פה איזשהו אירוע או קצנה, או הנאה, או הונאה, או הלבנת הון, מה האחריות שלך? נו, מה זאת אומרת? אני פה, יושב ואני כותב קוד, אני בביבור שלי. מה אכפת לי שעכשיו מישהו בסוריה, אותו מוצר, מישהו מסוריה הביא כסף לנו, וקרה כאילו מה שקרה. ואני אומר, ואם זה מימון טרור, גם אתה לא אחראי? אז שוב, פה היזמים מבינים, שוב, אנחנו לא קוראים לזה כמובן, המוצר הזה, אנחנו כמובן לא קוראים נשק להשמדה המונית, בסדר, הפער תאומי. עכשיו, אני אומר, יש לך אחריות? אם אתה, על בסיס התשתית שלך, קרה מה שקרה, יש לך אחריות, איך אתה מגן על עצמך? אז מתחיל דיון, עכשיו רגע, אומרים, אנחנו רגע שיח אחר, טוב, אז אני אעשה את זה, ואני אעשה את זה, ואני אעשה את זה, ואנחנו נעשה ולידציה, ואנחנו נעשה בדיקה, ואז פתאום יש רשימה מאוד 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 ארוכה, אומר זה מספיק, אולי אני אעשה גם את זה, אולי אני אעשה גם את זה, פתאום, אולי, נכנס ללחץ.
ובדיוק באותו, שיהיה שיחה.
עכשיו, מה אתה רוצה בסוף? אתה רוצה צ'קליסט. אתה רוצה שמישהו, בעדיפות ריבון, ייקח אחריות.
נכון.
ייקח, יגיד לך, אם עשית 1, 2, 5, נגמר, וזה בדיוק מה שמייצרת רגולציה. בסוף, 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 היא מייצרת ודאות. שוב, הדוגמה שפה זו דוגמה קיצונית מאוד של מימון טרור, אבל בסוף, אני כיזם, בסדר, שיש לי, אני מייצר מוצרים שיש לי לגבי מחריות. אז הוודאות הזאת שאני מחפש של מה מספיק, מה נדרש וכו', כמובן שזה יותר מורכב בחיים האמיתיים. אבל זה בדיוק הוולידציה, וזה בעצם הערך המוסף המשמעותי שמספיק כרגולטור. וזה גם אחרי זה מה שמספק את מערכת האימון, ואתה גם רוצה להציג בלקוחות שלך, שאנחנו גוף פוקח, שאנחנו שיש לנו את הגיבוי של כזה, כזה וכזה, שאתה יכול להתלונן, שאתה יכול לבדוק, ועוד, ועוד, ועוד.
כן.
זו הדוגמה אולי קיצונית.
אני חושב שזו דוגמה מעולה, אני חושב שבתור יזם, בתור התחלה, אתה מרגיש שזה איזשהו חסם, איזשהו קיר לעבור, אבל ככל שאתה מתקדם ועושה את זה יותר, אתה מבין שזה מגן עליך. כמו שזה מגן עליך, כמו שאמרת שרגולציה מגנה על הציבור, זה מגן עליך ועל ה-continuity of your business. זה מאוד קריטי וחשוב, וככל שאתה נכנס לזה יותר, אתה מבין שאתה רוצה כמה שיותר להגן על העסק מהצד הזה.
וזה בכל תחום, לא יודע, אנחנו מדברים על בתחום של הבטחת מידע, בסדר, בסוף אתה יודע, עשיתי PCI, עשיתי ISO, לא יודע, עשיתי SOC, בסדר, הרשמה יש לך רשמה סופית, זה נגמר, בסדר, כי אחרת זה לא נגמר לעולם, אז יש חשיבות מאוד 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 גדולה, גם לפיקוח, גם לסופיות, וכמובן מול הלקוחות, למוניטין ושותפים עסקיים, בעולם הפיננסים הכל מחובר, זה אתה חייב מוניטין כדי לשתף פעולה עם בנקים, עם גופים אחרים, חלק גדול מאוד
מסך. הכל מחובר.
כן, אני חושב שאתה יודע, המילה הקריטית פה זה טראסט, זה מייצר טראסט. של הכוחות שלך במוצר שלך, של הספקים שאתה עובד איתם, או המנפקים שלך עבר בנקים, שאתה עושה את המירב כדי להגן. עולה. יש משהו, אז אתה יודע, זרקת קצת אבטחת מידע וקומפליינס בעולמות האבטחת מידע, יש המון מוצרים בעולם הזה שעוזרים לרגולציה בעולמות האבטחת מידע, יש משהו כזה שעוזר לפינטקים בתחילת דרכם, שיכולים לעשות להם איזושהי אוטומציה לתהליכים, עזרה לתהליכים, תכף דוגמה, PCI אפילו, אני בעצמי לא ראיתי מוצר שעוזר באוטומציה ל-PCI, טוב לפחות.
אז אין מקצה לקצה, אין לצד לצערנו, יש בכל תחום, יש כמובן, אנחנו קוראים בזה רקטק, mm-hmm. כזה או אחר,
כן.
יש פתרונות, יש בית לייבלים, אבל זה לא, ויש המון, mm-hmm. באמת המון, זה האתגר שיש כל כך הרבה,
mm-hmm.
אז שוב, כדי לזוז מהר, כל מה שניתן לקחת וכל מה שניתן להשתמש, זה יכול להיות החלק מאיזשהו מוצר ליבה, בסדר, נגיד אנחנו מדברים הרבה על ארנקים או על כרטיסים ניתנים לצורך העניין, אז זה יכול להיות ממש שותף, שותף מסחרי, אפילו גוף פיננסי אחר, שלוקחים חלק גדול מהמוצר והוא משמש איזושהי תשתית, ויש פתרונות בכל תחום, בהלבנת הון יש מערכות ניטור, יש מערכות סיכות מפרזי טרור, כי אני חושב שכמעט, כמעט, כמעט, כמעט בכל תחום שיש, יש המון פתרונות, אני חושב שהאתגר הוא בשפע ובתאימות, אז להיות, כאילו מה שחשוב בעיניי זה להיות open minded, אחד הבעיות, לטוב או לרע, יזמים מאוד אוהב, אנחנו צוחקים על זה שבעיה לכל פתרון, לכל בעיה בעולם אצל יזמים בתחום, כאילו במיוחד ישראלים זה לכתוב קוד, אנחנו נכתוב קוד, נפתור כל בעיה, אז לא קוד, יכול להיות שכבר מישהו כתב ויכול להיות שזה כבר עובד ויכול להיות שאפשר לקחת איזושהי חתיכה שעובדת משהו שאתה כגוף פיננסי, לא בהכרח פיננסי, כגוף קצת יותר בוגר, אתה קודם כל תבדוק אם מישהו אחר כבר כתב, בניגוד לכשאתה בהתחלה, אתה תעשה כיסטום אינסופי לפתרונות שלך, כמובן ששנים קדימה משלמים על זה מכיר וצריך לשכתב, אין ספק, כמו בכל תחום, קיים, יש שפע רב, לא בטוח מותן לשוק הישראלי, זה גם מייצר כמובן הזדמנויות ווייט לייבלים.
יש תוכנות, יש דברים כאלה שאתה חושב ששווה להתחיל ממש מההתחלה, כדי לא עכשיו לרוץ 5 שנים קדימה.
כן, זאת אומרת גם, שמות, בדיוק,
שמות,
תן לנו איזה ליד או משהו.
אני מתקשר רגע, זה מאוד מאוד
ספציפי.
אני בתפיסת עולם שלי, כל מה שלא חייב להיות מפותח, גם אם זה אומר להביא איזושהי תוכנה, מזה משהו לא סקסי בהכרח, מאוד מאוד טכנולוגי וססי ובענן, אם אני חייב להעביר דיווחים בלתי רגילים, אתה יודע שאיזשהו מנגנון דיווח רשות איסור על בנתון, זה יכול להיות איזשהו פתרון של תוכנה שהוא בכלל מעולם הצ'יינג'ים, בסדר, הוא סטנד אלון, הוא לא מחובר לשום דבר, הכי לא יפה, בסדר בטרמינולוגיה טכנולוגית, אבל עובד, נבחן, 1,000 גופים דיווחו 8,000 פעם, עובד. אז בוא תביא קודם כל כזה, בסדר, תשים את המשפט משווי פיתוח שלך ב-UX UI בחוויית משתמש, בסדר, במקומות הנדרשים. בוא נגיע לשם יום אחד, תעשה אוטומציה כשתהיה גדול. אבל כל דבר, וזה לא חייב להיות בהכרח, שוב, פתרון ספציפי לפינטקים וכו'. יש המון המון דברים, זה עובד, בסדר, רגולטור יודע לעבד את זה, זה מייצר ערך משמעותי, אתה אין לך עכשיו אלפי טרנזקציות, זה לא מייצר בעיה של ביצועים. בוא נתחיל בקטן, תגדל, יש המון דברים שאתה תלמד לאורך הדרך. כל דבר בעולמות שלי שלא חייבים לפתח, בסדר? עדיף. מן הסתם עדיף
לקנות. בטוח.
אתה חושב שיש פה הזדמנות ל-AI לשחק איזשהו תפקיד בתור? לא יודע, אפילו compliance officer, AI compliance officer, AI compliance, כאילו איפה?
כן, שימו אותו על הדאטה, לראות אם לחקור.
יש דבר כזה בכלל, אתם משתמשים במשהו כזה?
אנחנו משתמשים, לא ב-AI, אבל אנחנו משתמשים בכמה דברים, כן.
אז תראו.
אתה יודע, יש לך את העתיקים, את פלנטיר, שחיו על זה, אבל...
אני לא אגיד...
מצחיל לקרוא לפלנטיר בימינו עתיקים, אבל לא משנה.
חשבו שאני אמת שאני מחברת בטיסי אשראי, בסדר, אנחנו כאילו יש שיח על ביג דאטה, הוא שוב לא יודע כמה אנחנו בביג דאטה, ב6-7 שנים האחרונות, ויש לזה כל מיני שמות טיפה שונים, פעם זה עכשיו מידול, עכשיו זה... הביצועים קצת משתפים, זה נקרא machine learning וכו', אז מודלים סטטיסטיים על מיליון טרנזקציות ביום בחברות, כאילו בבנקים, חברות כרטיסי אשראי, עם שמות קצת שונים היו עושים כבר לפני תקופה. וכל אבולוציה, וכל יכולת של ביטוי, של ביטוי, וכל ממשק מכונה כזה או אחר משפר. העיסוק בדאטה, בסדר, הוא קריטי. בסדר, אתה לא יכול לקבל שום החלטה בגוף פיננסי, אם אתה לא מבין מה הלקוחות שלך עושים, וזה קשור גם לשירות, גם לרגולציה, גם להבטחת מידע וכו'. וככל שהממשק ישתפר, ככל שהביצועים יהיו יותר טובים, אין תחום שה-AI בעיניי לא הוא לא יפשט, הוא לא ייעל, זה רק עניין של אבולוציה, של ביצועים ושל זמן. הוא יעזור גם לצמצמת לקונה. האם יש פתרונות?
אתה רואה הזדמנויות בתחום? כאילו, אתה רואה משהו ש...
שוב, אנחנו רואים מאוד, אנחנו רואים איזושהי בשלות, אנחנו רואים שזה קורה, אבל שוב, אנחנו ניתן דוגמה רגע גם מעולם הלבנת ההון, לצורך העניין. עכשיו, אנחנו מאוד מאוד נמדדים, בסדר? והאם הצלחת לאתר או לא הצלחת לאתר. אנחנו נמדדים בתהליך קבלת ההחלטות שאנחנו מקבלים. עכשיו בוא ניקח, נלך עם הדוגמה של הטרור או משהו שקרה. החקירות קורות שנים אחרי. בסדר? אז החקירה מגיעה תוך שנה, שנתיים, שלוש. בסדר? ואז אומרים, באים ושואלים אותך, איך לא מנעת? בסדר? איך לא ראית? איך לא זיהית? עכשיו, זה הכל אחלה. בסדר? אבל החקירה... באתם אחרי שלוש שנים, החקירה התחילה לפני שנתיים, והשיח הוא בעצם שלוש שנים אחור. אם אנחנו היינו יודעים שמדובר בו משהו הכי שמערב משהו בעייתי, ברור שלא היינו עושים. אתה יודע, יש פה שיח מודל תהליך קבלת החלטות. עכשיו, אם צריך לשבת ולהסביר, שוב, בתהליך בדיעבד, מערכת התראות, machine learning שסוגר לי לבד, שמאלה וימינה, התראות, ואין לי עוד יתריל ברור, מאוד 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 מקשה. לכן אנשים, שוב, אנשי ציוד כמונו, פרגמטיים, יהיה להם מאוד 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 לא פשוט לתת את המפתחות למכונה, בסדר, גם במודלים. כי תהליך קבלת ההחלטות הוא כזה שה-AI יכול להיות גם פרדיקטיב, הכל 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 הכל, הרבה פעמים הוא יהיה ממליץ,
תומך,
הוא יהיה משלים. תומך, הוא ייתן אינסייט, אבל בשביל האודיט רייל ובשביל תהליך קבלת ההחלטות, ואי אפשר למקן הכל. כנראה שזה יש איזשהו תמהיל של החלטות שמתקבלות על ידי מכונה, בממשק כזה או אחר, ומשהו שהוא יותר rule-based ובאמת מוכוון על ידי בן אדם. כנראה שזה אירוע ברוב המקומות שאנחנו עוסקים בהם. בשנתיים שלוש הקרובות, מה אחרי זה, אני כבר קשה.
קשה לצומת, כן. באמת. באמת זה סופר מעניין,
מאוד מעניין.
זה התפתח, אנחנו כל פעם מופתעים מחדש, כמו כולם. העיסוק בדאטה הוא קריטי. אם אנחנו לא יודעים לנתח נתונים, שוב, אנחנו עיוורים לחלוטין, בכל תחום ותחום, משם אנחנו מתחילים לדבר, וה-AI ייקח תפקיד איזשהו חלק מרכזי
בפסים. מעולה. אז... ככה, סוף, לאן דעתך התחום הזה הולך, התחום הרי של רגולציה הולך? מה אתה רואה קדימה בארץ, ספציפית, אפילו טיפה בעולם? לאן אנחנו מתפתח?
אז אנחנו מתחילים לראות קצת בשלות, ברמה מסוימת גם קיית רגולציה, גם קיית התקרבות. יש פה איזה משהו שהתפתח בישראל שהוא מאוד 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 שונה מהמקובל בעולם. הוא פשוט שונה, לא יותר טוב, לא בהכרח, הוא פשוט שונה. מכל מיני סיבות, יש פה גם ייחודיות מאוד מאוד משמעותית, נגיד עלה פה הנושא של BNPL, שלא מצליח בישראל.
לא,
יש פה תצורך. כן, תצורך, יש את זה, נכון? אז אנחנו רוצים לפתור, כי יכול לפתור בעיה שלא קיים. אז יש מוצרים בישראל, שנגיד בעולם המימון, שהם מאוד מאוד מובנים, נגיד אותם צ'קים שכולם שונים, אבל לעסקים זה נותן מרווח נשימה. זה נכון לרגע שהמוצר הזה הוא מאוד מאוד לא טכנולוגי, הוא צריך איזשהו שדרוג וכו', אבל זה משהו שכמעט כמעט, כמעט ולא קיים בעולמות אחרים. יש המון המון יתרונות, פחות בתשלומים אולי, אבל יותר נגיד בעולמות המימון, זה מתפתח פה משהו מאוד מאוד שונה וייחודי, ואנחנו נראה כנראה איזשהו שילוב. אנחנו נראה שילוב של גופים שמגיעים מחול, עם בשלות מסוימת, ועושים פה איזשהו שינוי. יש פה סקטורים מאוד 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 גדולים שהם דווקא מאוד חשופים לחול. אני חושב שגם מבחינת תעשיית ההייטק וגם מבחינת העובדה שבו זו מדינה של מהגרים, בסדר, להרבה יש פה משפחות ויש פה כסף שזז, יש פה כל מיני הזדמנויות שהן דווקא בעולם הקלוס-בורדר, יש פה הזדמנויות בעולם של מימון, אנחנו כבר לא איזה כפר נידח על מפת הפינטק העולמי, גם פיית הלקוחות של, של שוק כדי של, של לתת לו שירותים, אז יש, אנחנו משתפרים, בסדר? באמת באמת משתפרים, ואני חושב שזה, שזה ימשיך.
מאמן. ככה לקראת סיום, תגיד שתי שאלות, אחד, איך יוצרים איתך קשר, ושתיים, תן לנו ככה מילות סיום, מה לוקחים מכאן?
אני חושב, ברגולציה COIL, של אתר אינטרנט, מן הסתם, אנחנו גם משתדלים, פרסם מעברים קצת, אנחנו משתדלים להיות קצת לחלוק עם הקהילה, קצת תובנות, ולהתקן אותם ברגולציה חדשה, מה שמתפתח. ואני חושב ש... אני אופטימי מאוד מטבעי, ויש גם סיבות טובות להיות אופטימיות, כי באמת זה תחום ברגע שמונע מאוד 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 מרגולציה. ברגע שהרגולטור הוא אונבורד, ויש איזשהו שיפטינג לטובה, ואני מתחילים לזוז, אז אין לנו ספק שלי באופן אישי, וככה גם האנשים, כאילו, השותף שלי, הצוות שאנחנו, הלקוחות שאנחנו עובדים איתן. יש פה איזה שינוי, דברים יקרו, וזה ייצר הזדמנויות, גם ברמת תשתית, גם ברמת שירותים, כל הכל.
מהמם. מהמם.
טוב, מעולה. מעולה. רומא,
תודה רבה.
תודה שהזמן
שלנו. ממש שמחנו.
בטוח נתראה בקרוב.
כן, היה סופר מועיל ומעניין.
ואחלה יוזמה.
תודה.
ספרו לחברים.
ספרו לחברים.
הגיע הזמן. מהמם, מעולה.
תודה למאזינים, נחזור בקרוב בעוד פרקים. תודה לכולם.
כן, אני סולי על שבועות פה.
קודם כל זה גם לנו משמח לשמוע, כן? כי תראה, דיברנו עם עדי צלומי וכאילו זה נשמע שהכל מתקדם, אבל בצד השני הוא מאוד מעניין לשמוע, כי בסופו של דבר